שלום וברכה ובוקר טוב, היום יום שלישי ב' באדר תשע"ע, שלום לנו לכל הצופים ולציונות הדתית בכללם. ואם כן, הם זקוקים, כולם צריך קצת חיזוק, נכון? טוב, אנחנו אם כן בספר הכוזרי, מאמר חמישי, פרק י"ב, עמוד רש י' במהדורת אבן שמואל, עמוד רש י'. אנחנו ממשיכים בתורת הנפש. תורת הנפש כפי שהיא מוצגת בימי הביניים, על ידי הפילוסופים של ימי הביניים. במיוחד, כאן הדברים לקוחים בעיקרם מהספר על הנפש שכתב הפילוסוף אבן סינה. והנה, מה נאמר שם? אחד המופתים על היות הנפש עצם ועל שאינה גוף ולא מקרה. כן, זה אחד הדברים שהעסיקו הרבה בימי הביניים, מהי ההגדרה, מהי המהות של הנפש. אז אחד הדברים שהשתדלו הרבה, רבותינו, וגם הפילוסופים מחוץ לעם ישראל, להוכיח, רצו להוכיח א', שהנפש היא עצם. זאת אומרת שיש, שזה לא איזו תופעה מקרית. כי אפשר היה להגיד שדבר הוא מקרה במובן הזה שהוא תופעה, שמתייצרת מכוח מפגש מקרי בין עצמים. למשל, אפשר להגיד, העובדה שאני יכול לרוץ, או לשמוע, או לראות, זאת היא עובדה מקרית. זה לא שיש מישהו שרואה, או מישהו ששומע, או מישהו שהולך, אלא יש הליכה, יש ראייה, יש שמיעה. אפשר להסתכל על זה ככה. אז בעצם מה שהתארחו בו הרבה זה לומר לא, יש עצם שהוא העצם הרואה, שומע, הולך וכדומה. כלומר לא העין היא הרואה אלא הנפש היא הרואה. דבר נוסף, עמלו הרבה בבירור רוחניותה של הנפש, שהנפש איננה גוף אלא שהיא רוחנית. גם זה צריך לברר, כן? מי זה אני? כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? אני מתכוון לגוף שלי למשל, או אני מתכוון לעצם הרוחני שהוא הנפש? אז הנה כאן, במסגרת הדיון הזאת, מובאות ראיות. אחד המופתים, כלומר אחת הראיות, על היות הנפש עצם, ועל שאינה גוף ולא מקרה, הוא שעם היות הנפש צורת הגוף, אינה נחלקת לא בעצם כחלק הגוף, ולא במקרה כחלק המקרה בשעה שנושאו נחלק. שהרי הצבע והריח והטעם והחום והקור נחלקים בחלק נושאם, אם כי אינם נחלקים בעצם. זאת אומרת, הצבע הירוק למשל. אם יש לך משהו שהוא בצבע ירוק, אז אתה יכול לחלק את הדבר לשניים, ואז יש לך שני חפצים ירוקים, כך שהצבע הירוק איננו עצמות הדבר. כן? למשל המלפפון. זה שאלה יפה, כן, מה שאתה שואל, האם המלפפון הוא יותר ירוק או יותר ארוך? מה ההכרעה? הוא יותר ירוק, למה? כי הוא ירוק גם לרוחב, זה נכון, זאת הכרעה יפה. אבל אי אפשר לומר, לא, בהחלט, זה נכון, אני מקבל את זה, רק שאי אפשר לומר שהירוק זה המלפפון. בסדר? אלא המלפפון, באופן מקרי הוא ירוק, הרי אם נצליח לייצר מלפפון בצבע אחר, עדיין זה יהיה מלפפון. זאת אומרת שהנפש איננה מקרה, כי הרי המקרה מתחלק בחלק העצמים שמרכיבים אותו, שבהם אוכל, מה שאין כן הנפש שאיננה מתחלקת. למשל, אם אדם חותכים לו חס וחלילה את היד, אין לו פחות נפש מאשר לפני כן. זה אותו אני, כמו מקודם, רק שחסר בגופו משהו. אז ברור אם כן שהנפש איננה מקרה, אלא היא עצם אחד. היה גוי אחד לפני 400 שנה שניסה למצוא איפה הנפש נמצאת. הוא חיפש, איפה זה נמצא? דקארט. הוא חיפש, הוא אמר, טוב, ברור שהנפש היא לא בחלקים הנמוכים, הבהמיים של האדם. אז איפה היא יכולה להיות? אם כן בראש. הוא חיפש איפה הנפש? הוא מצא אותה בראש, אבל אמר, איפה בראש? הרי אם זה באוזניים, אוזניים יש לך שניים. נחיריים, שניים. עיניים, שניים. תגיד בפה, זה מקום נמוך. אז אם כן חייב להיות מקום גבוה. אבל במוח, מסתכלים. ראו שני מוחות. אז איפה הנפש? ואז הוא מצא את ההיפופיזה. מה זה ההיפופיזה? זה, מה?
אפיפיזה.
אפיפיזה? או היפופיזה, אפיפיזה, כן? איזושהי בלוטה שיוצאת מן המוח ונמצאת מעל גג הפה, ואז הוא אמר, כיוון שזאת בלוטה יחידה והיא במקום עליון, שם משכן הנשמה באדם. היום כל אחד יודע שזה שטויות במיץ עגבניות, הרי הבלוטה הזאת היא סך הכל בלוטה הורמונלית, שהיא אחראית על תפקודים הורמונליים מסוימים בגוף. זה הכל. זה רק שאפשר למצוא מקום לנפש. אפשר להגיד שהמוח, בכלל האדם, הוא משכן לנפש, אבל לא שהנפש באופן פיזי נמצאת שם.
מה זה דם הנפש?
מה זה דם הנפש? דם הנפש זה מושג הלכתי. זה כשעושים שחיטה, יש הדם הראשון שיוצא, שיציאתו גורמת למות הבהמה. נקרא דם הנפש. זה הדם, כן, זה השפריץ הגדול הראשון, שכשהוא יוצא מן הבהמה היא מתה. זה נקרא דם הנפש, ועל אכילתו חייבים קראת. לעומת דם הפורש מן האיברים, שעל אכילתו חייבים מלכות, בלבד. בסדר? זה ההבדל. נקרא דם הנפש. אז איפה היינו? אחד, אני חוזר פה לדברי הכוזרי, אחד המופתים על היות הנפש עצם ועל שאינה גוף ולא מקרה, הוא שאם היות הנפש צורת הגוף, אינה נחלקת לא בעצם כחלק הגוף ולא במקרה כחלק המקרה בשעה שנושאו נחלק. שהרי הצבע והריח והטעם והחום והקור, כל אלה מקרים, נחלקים בחלק נושאם, אם כי אינם נחלקים בעצם, כי הצורה השכלית אינה כי עם המושכל, והמושכל אדם אינו ניתן לחלוקה, כן? שהרי לא יצואר למשל חצי אדם, או חלק כלשהו באדם, בתורת אדם. ואילו חלק הגוף ייתכן לציירו כגוף, וחלק הצבע כצבע. כלומר, אם אני לוקח חתיכת בשר למשל, וחותך אותה לחתיכות, כל חתיכה וחתיכה גם היא בשר. מה שאין כן, אם אני לוקח את האדם וחותך אותו לחתיכות, אין לי חצי אדם, אין לי כלום. מובן? זאת אומרת שהאדם הוא עצם אחד. מה? נכון, אם אתה לוקח פרה וחותך אותה לחתיכות, אין לך פרה. נכון. לכן הנפש של הפרה היא דבר אחד. יפה. ואף, אגב, יש דיון מעניין, האם אפשר להימנות על הפסח אחרי שחיטתו? הלכה היא שלו, נכון? יש קורבן פסח, הוא נאכל רק למנויו. מה זה מנויו? אלה שאמרו, אנחנו נהיה בחבורה שתאכל את הכבש הזה, נכון? וההלכה היא שאפשר להיות מנוי עד השחיטה, אבל ברגע שהייתה שחיטה אי אפשר להימנות. למרות שעוד לא הגיע זמן האכילה, כי זמן האכילה הוא בלילה ולא אחרי הצהריים. והשחיטה נעשית אחרי הצהריים. אז מעניין, חז"ל למדו את זה מאיזה דיוק בפסוק. הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, בפירושו לתורה, אומר שלא צריך שום דרשה, אלא זה מובן מאליו. ברגע שהכבש נשחט, הוא הפסיק להיות כבש. והרי התורה אמרה שצריך להימנות על הכבש. אז זה כבר לא כבש. זה חתיכת בשר. לכן, זה פשיטה, הוא אומר, שאינו נאכל אלא לינויו. זה הייתה דרכו, אגב, של הרלב"ג, לחדש את כל ההלכות הידועות לנו מהתלמוד, מדיוקים חדשים בפסוקים. הייתה לו תוכנית כזאת לעבור על כל התורה כולה, הוא לא הספיק, הרלב"ג, אבל הוא רצה לכתוב ספר, שיהיה מקביל לספר משנה תורה, שבו הוא יוכיח את כל ההלכות על פי דרכי לוגיקה חדשות. זה גרם להתנגדות, לא כל כך אהבו את זה. כן, הלאה. לא כל דבר חדש. והמושכל אדם אינו ניתן לחלוקה, שהרי לא יצויר למשל חצי אדם, או חלק כלשהו באדם, בתורת אדם, ואילו חלק הגוף ייתכן לציירו כגוף, וחלק הצבע כצבע. ואף הצבע והגוף עצמם, עד כמה שהם מושכלים, לא תצויר בהם חלוקה, שכן לא יאמר על חצי צבע, כי הוא מושכל, או על חצי גוף כי מושכל הוא. כלומר, אין חצי ירוק. יש חצי ירוק?
צהוב.
לא. צהוב זה לא חצי ירוק, צהוב זה צבע אחר.
צהוב
זה צבע אחר. זה משהו אחר. צהוב זה לא חצי ירוק, חצי כחול. זה צבע חדש. זה כדי להשיג אותו, אני צריך לעשות תערובת של כחול וצהוב, זה לא עושה את הצהוב לחצי מהירוק. כדרך שאנו מדברים על חצי גוף מוחש עם חצי הצבע הנסו בו ורומזים אליו. לעומת זה, אין אומרים חצי הנפש המדברת שבירובן, כדי שאנו אומרים חצי גופו. כי הנפש המשכלת, כתוב שהנחה שוברת, יש ביטוי כזה בחזל, הנחה שוברת חצי גופו של אדם. חצי גוף. טוב. כדי שאנו אומרים חצי גופו, כי הנפש המשכלת אינה מוגבלת במקום, ואין להבחין בה כיוון, ואי אפשר לרמוז אליה. ומכיוון שהנפש אינה גוף, ולא מקרה קיים בגוף או חלבו, ואין מציאותה מתבררת כי מתוך הפעולות היוצאות ממנה, לא נותרה לנו אפשרות אחרת, כי אם לראותה כעצם קיים לעצמו. ואין לתארה, כי אם בתארי המלאכים והעצמים האלוהיים. כלומר, הנפש היא מופשטת. כן, היה פעם באחד הקולחוזים ברוסיה הסובייטית, אמרו, בוטלה אספקת הנשמות. כן, היו מטריאליסטים כאלה, אמרו. בוטלה אספקת הנשמות. כמו שנגיד, עגבניות לא הגיעו, אז אין גם נשמות היום. כן, כן. או לנין, אני חושב, אמר את זה, שצריך לשחרר את האדם מהמסע של הנשמה שלו. כן? הנשמה זה מחביב. כן? אבל האדם זה הנשמה בעצמה. מה זה? זה לא משהו, זה לא תוספת על האדם. כן. כליה הראשונים של הנפש הם הצורות הרוחניות. הבאות במקום הציורים שצירה לעצמה הנפש החיונית באמצעות הכוח המדמה אשר באמצע המוח. כלומר, יש לנפש האנושית מעלה על הנפש החתולית. החתול הוא מדמיין עכברים, אפילו בחלום. כן? הוכח הדבר שהחתולים יכולים לחלום. ואפילו אפשר לראות שהם עושים תנועות של צייד תוך כדי שינה. כן? כי הם מדמיינים. אבל מה האדם מסוגל לדמיין? האדם מסוגל גם לדמיין עכברים, ואוכל גם לבוא במגע עם הצורות המופשטות העליונות. ציורים אלו נעשו לצורות מחשביות כשהנפש המשכלת משתלטת עליהם ומרכיבה בהם מרכבות ומפרידה בהם הפרדות. פעולה המביאה על ידי מסקנות לימודיות, כמו עושה לזאת הפשטה. האדם מסוגל לפתור משוואות במתמטיקה, דברים שהוא לא נולד איתם. לפני זה לא היו ציורי אדם כי הם דמיוניים, כי שלט בהם הכוח המשער, כאשר יקרה הדבר לילדים ולבהמות, ולאנשים שנשתנה מזגם מחמת חולי, יש הזיות. ובבוא הנפש האנושית לעשות בעזרת ציורים פגומים אלה את ההרכבות והפרדות הדרושות להשלמת העיון בדעה מסוימת, תגיע אל סברה פגומה הדומה כולה ומקצתה לשיגאון. עוד ראיה, אם כן, ראיה הראשונה לזה שהנפש היא אחת והיא רוחנית ואיננה מקרית, זה שאיננה מתחלקת. אנחנו רואים את זה במציאות, אין חצי אדם. עוד ראיה להיות הנפש נבדלת מן הגוף ובלתי תלויה בו היא מהיות הכוחות הגשמיים נחלשים על ידי פעולות תפיסתם כשם חזקות מדי וכליהם מתרופפים. כך העין מהבת היתרה בשמש, והאוזן משמיעת קול חזק. ואילו הנפש המדברת ככל אשר תכיר הכרה חזקה יותר, תתחזק יותר. כלומר, אין יותר מדי חכם. ועוד ראיה אחת, הזקנה פוגעת בגוף, ואינה פוגעת בנפש. כי הנפש מתחזקת אחרי שנת החמישים. אדם מגיע לגיל 50, פתאום הנפש שלו יותר חזקה. והגוף לעומת זה מתחיל יורד במורד. מאיפה הוא לקח את זה? מתלמידי חכמים, נכון? כתוב בגמרא שזקני עמי ארצות, ככל שמזקינים, נהיים יותר טיפשים. ודעתם מתערפת עליהם. וזקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתווספת, מתיישבת עליהם. עוד ינובון בסבע. זאת אומרת שאנחנו רואים שאצל תלמידי חכמים יש תופעה של מימוש הפוטנציאל האנושי של האדם באשר הוא אדם, ואז יש התחזקות של הממד הנבדל לעומת החולשה של הגוף. ושוב, מה? אגב, גם אפלטון אמר את זה. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שיש גם החלשה של הכוחות על ידי השכלה יתרה. זה לא על ידי השכלה יתרה, על ידי דילוג. זה מה שאומר הרמב״ם. שאם אדם מדלג ללימודים גבוהים לפני שהוא למד את הלימודים הראשונים, אז הוא תתקלקל הרכבתו כדרך שהעין שהסתכלה בדבר חזק מדי. זה מה שהוא אומר. אבל אין שום אפשרות להתרגל לאור חזק מדי. לעומת זה אפשר להתרגל להשכלה גבוהה, אם הולכים באופן הדרגתי. כן. לא, למרות שהגוף נהיה יותר חלש, בכל זאת תלמיד חכם הולך ומחכים. משמע שאין יחס בין חולשת הגוף לעוצמת הנפש. זה מה שהוא רוצה לומר. כל הראיות האלה צריך לקחת אותם כראיות, הייתי אומר, מסתברות. לא, זה לא ראיות מוחלטות, אבל זה כאילו אינדיקציה. למה אתה אומר את זה? אין נפש בריאה בגוף. ודאי שיש נפש בריאה גוף בריא. אבל מה קורה כשהגוף נחלש? לא, זה שני דברים שונים. זה חשוב שהנפש תהיה בריאה בתוך גוף בריא. בסדר? משהו. חוץ מזה, תלמידי חכמים, מתי הם התחילו ללמוד? כשהם היו חזקים בגופם. הלאה. ושוב, מספר פעולות הגוף מצומצם הוא. ואילו מספר פעולות הנפש אין לו סוף, שכן הצורות ההנדסיות והחשבוניות וההגיוניות אין סוף למספרן. כן, זה כמו שילדים תמיד עושים תחרות. עד כמה אתה יודע לספור? אני יודע לספור עד 257. ואני? אני עד 264. אז האמיתי שאפשר לספור עד אין סוף. זאת אומרת שיש באדם, בהפשטה שלו, יכולת להתחבר לתכנים אינסופיים. והראיה על מציאות עצם שכלי נבדל מכל הגופים המתייחס אל הנפש יחס האור אל הראייה, ועל התאחד הנפש בהיפרדה מן הגוף עם עצם זה, היא זאת. כלומר, עכשיו אנחנו, עד עכשיו הסברנו את הראייה לייחודה של הנפש. עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו להביא ראייה למציאותו של מה שהפילוסופים מכנים השכל הפועל. כלומר, אתה אומר שאתה משכיל, בסדר. יישר כוח, אתה מחכים. האם מחוץ לאדם נמצאת איזושהי חוכמה מופשטת, איזושהי השכלה עליונה, שהאדם יכול להתחבר אליה? הרי ככה אמרו הפילוסופים בימי הביניים. שאם אדם משכיל, הוא הולך ומתאחד עם החוכמה הקוסמית. איך קראו לחוכמה הקוסמית? השכל הפועל. מי אמר שיש בכלל דבר כזה? זאת השאלה החדשה. הנה, אנחנו ניגשים. והראיה על מציאות עצם שכלי נבדל מכל הגופים המתייחס אל הנפש, יחס האור אל הראייה, ועל התאחד הנפש בהיפרדה מן הגוף עם עצם זה, היא זאת. הנפש אינה משיגה את ידיעותיה מתוך הניסיון, כי מה שהושג בניסיון אין לדון עליו בדרך החלטית, שכן אין אנו מחליטים כי כל אדם אינו מניע אוזניו, בדרך שאנו מחליטים כי כל אדם מרגיש וכל מרגיש חי וכל חי הוא עצם, וכי הכל מרובה מן החלק וכדומי מן המושכלות הראשונים. אמונתנו באמיתת הדעות האלה אינה מתבררת על ידי לימוד, כי אילו היה דבר כן, היינו נזקקים לשרשרת אינסופית של לימודים. כלומר, יש בנפש מה שנקרא מושכלות ראשונות. והמושכלות הראשונות האלה אינן ניסיוניות. לפחות לפי הטענה שלו. אז מאיפה זה נולד? זה נולד מהשכל המופשט. אז השכל המופשט קיים מחוץ לנפש. ככה הוא טועה. יש איפה בנפש המדברת? מפעולת נאצל אלוהי הדבק בה. נאצל זה, לולא נכללה בו צורה שכלית כללית, לא היה הוא יכול לטובעה בנפש המדברת. אולם כל מה שצורה שכלית כלולה בעצמותו הוא עצם בלתי גשמי, הרי שנאצל זה הוא עצם שכלי שאינו בגוף, אלא קיים הוא בעצמותו השכלית. בסדר? בתרגום יותר פשוט, יש אם כן איזושהי חוכמה העומדת בפני עצמה, שככל שאני אלמד יותר ואני אשכיל יותר, אני אתאחד עמה. בסדר? במידה מסוימת, ברגע שאני הצלחתי להתאחד עם החוכמה הקוסמית הזאת, כבר לא אכפת לי למות אפילו. כי הגוף הופך להיות סוג של קליפה מיותרת, כי הנפש כבר מתאחדת עם עצם נצחי. וזה מה שהפילוסופים היו רואים כמין עולם הבא כזה. אדם למד ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע.
אבל הוא לא ארבע.
רגע. הבנתי, רגע. אדם למד ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. חוץ זה הוא למד שיש דובים בסיביר. חוץ מזה הוא גם למד שיש אלוהים. והוא גם למד, דברים התבררו לו. ככל שהוא לומד יותר, בעצם הנפש השכלית שלו, היא בעצם מזדהה במידה רבה עם המידע, עם החוכמה העולמית. נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא בעצמו החוכמה. זה כמו שלהבדיל אנחנו אומרים, תלמיד חכם הוא גופו תורה. הוא בעצמו תורה. כן? אז התורה מהלכת. אז אפשר גם להגיד על אדם שהשכיל, שהוא אנציקלופדיה מהלכת, ואז יצא שהוא חלק מן החוכמה הקוסמית. זה מובן מה שאני אומר או לא? אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? יש הבדל בין לדעת דבר לבין להתאחד איתו. כן, הם חשבו ש... כן, אז זה באמת שאלה. כלומר, אני לא יודע אם זו שאלה שאפשר להכריע בה, כן? אבל ברור שאם אני מתחבר אל דבר עליון, אני הופך להיות חלק ממנו במידה מסוימת. זה נכון לגבי התורה הקדושה, ולא לגבי החוכמה. ככה אתה אומר.
אני שואל, הם כאילו חשבו, כמו שאנחנו מבינים, ויודעים שמי שמתחבר לתורה הקדושה, הוא מתחבר בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, ואז בין את הגוף הוא...
כן. הם חשבו שכן, הם חשבו שכשם שלהבדיל, אנחנו מדברים על התאחדות עם התורה, אז כך אפשר להתאחד עם החוכמה העולמית. ולכן הם אמרו שזה חשוב מאוד שאדם ישכיל הרבה, כי על ידי כך הוא הופך להיות נצחי. אבל נשאלת השאלה איך אפשר לדלג מן האדם שהוא בעל חוכמה מצומצמת, אפילו היא ברחבה מאוד, לבין חוכמה אבסולוטית. זאת שאלה גדולה. היה אחד מהפילוסופים שלהם, אבו נאסר אל-פארבי, הוא אמר שכל הדיבורים על התאחדות עם החוכמה העולמית הם תיאורטיים בלבד, אבל למעשה זה בלתי אפשרי. קרא לזה, כל הדיבורים על התאחדות עם השכל הפועל הם שיחת נשים זקנות, כך הוא אמר. בעצם הוא כפר בחיי העולם הבא. זה הייתה דרך של... בוודאי, סובייקטיביות של האדם, מוגבלות האדם, איך שתרצה לקרוא לזה. כן, הם לא הכירו את המילה סובייקטיבית. כן, נאצל זה, אז איפה נו? כן, והנה, מה שהנפש מציירת לעצמה את הצורות, הוא שלמות לנפש. אך מגיע היא לשלמות זו, רק כשהיא דבקה בעצם השכליה ההוא. אך תרדת הגוף מבטלת את הנפש מן הדבקות ההיא. כן, כי אדם עסוק בכל מיני שטויות, לאכול ולשתות וליהנות מהעולם הזה וכו'. אכן הדבקות השלמה לא תיתכן כי מלאחר כיבוש כל כוחות הגוף. כי אין לנפש מונע מהדבקות בעצם השכלי, אם לא הגוף. ובהשתחרר הנפש מן הגוף, היא נעשית מושלמת, בטוחה מכיליון, דבקה באותו העצם הנעלה, המכונה בשם השכל העליון. כן, היה הגוי אחד, סוקרטס, הוא דווקא היה מבסוט, חייבו אותו מיטה, בית המשפט של אתונה, והוא אמר לתלמידיו, איזה יופי, סוף סוף אני אוכל לעסוק בפילוסופיה במדרגה יותר גבוהה. כי עד עכשיו עסקתי בפילוסופיה כשאני בתוך הגוף, והגוף נורא הפריע לי. עכשיו, שאני הולך להשתחרר מן הקליפה הזאת, מן העטיפה המכבידה הזאת, אני אוכל לעסוק בפילוסופיה עליונה. ולמשל, הוא אמר, הרי אני הולך להיפגש כנראה עם הדס אל השאול. הדס אל השאול הוא בטח פילוסוף גדול, יהיה מאוד מעניין לדבר איתו. ככה הוא אמר. ואז הוא שתה את סף הרעל בשלווה גמורה. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. כל שאר הכוחות אינם פועלים כי אם באמצעות הגוף ועובדים עם כלות כלי זה. אולם הנפש המדברת כבר צעירה לעצמה את הצורות ההן ושמרה על הגרעין של כל אחת מהן כמו שנאמר למעלה. אוף! סיימנו את פרק י' ב'. עכשיו, כל ההצגה הארוכה הזאת, האם החבר... קונה אותה או לא? זאת השאלה. מה אתה רוצה?
אבל החבר אומר את זה.
החבר מביא את דברי... לא, המלך כוזר ביקש שיספר לו מה אומרים הפילוסופים. אז הוא הביא לו את כל דברי בן סינה. נשאלת השאלה, האם החבר קונה את הרעיון או לא קונה? זה אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו נדע עוד מעט. כן.
לגבי הוכחה שהנפש לא גוף מזה שאחרי גיל 50, השכל ממשיך
להתקדם. כן. או חכה מוחלטת? לא. למה? קרוב לזה, כי הרי אתה מניח, סליחה, אם אתה מניח שאם הגוף בכלל לא נחלש, יש להניח שכל איבריו נחלשים ביחד. אז אנחנו רואים את ההבדלים, אז לכן הוא אומר, מזה ראיה שלא הגוף הוא השכל, אלא יש משהו למעלה מזה שמשכיל. אגב, מצאנו אצל כמה רבנים חשובים, שבעת זקנתם היו לגמרי מבולבלים ביחס ענייני העולם, ותורתם נשארה בשלמותה. כלומר, שהם לא ידעו בדיוק מה השעה ומה הם עושים וכו' וכו', אבל כשזה פתאום היה שיעור תורה, הכל בהיר לחלוטין. מצאנו דברים כאלה, כן? אתה יכול להגיד חלקים שונים במוח, אבל זה גם כן אומר משהו. זה אומר שההשכלה מאמנת את אותם חלקים להישמר בשלמותם. כן? טוב, אמר הכוזרי, מוצא אני כי דעות הפילוסופיה הזאת יתרון דיוק ועימות להן על כל חוכמת דברים אחרת. כלומר, זה עשה עליו רושם כביר. ארבעה שיעורים רק על הפרק אחד. אז מלך כוזר, הוא שומע את זה, הוא אומר, וואו, זה גדול. אמר לחבר, למה פתאום? הוא הדבר אשר יגורתי כי יבואיך, כי תתפתה לדעותם, ותמצא בהם מנוחה לנפשך. כל מה שאמרנו, שים בגניזה. אין בלבן. אני רוצה להראות את התעוזה הגדולה שיש לרבי יהודה הלוי באווירה הפילוסופית של ימיו לומר דברים כאלה. כן? הוא מסתכן בהאשמה שהוא חשוך ולא מבין. אבל הוא הוכיח לנו שהוא מבין על מה הוא מדבר. בסדר. עכשיו, תראו, איך רבי יהודה הלוי הוא ביקורתי כלפי האמיתות היותר מבוססות של ימיו. הוא הדבר אשר יגורתי כי יבואיך, כי תתפתה לדעותם ותמצא בהם מנוחה לנפשך, כי מאחר שהפילוסופים הם אשר הביאו את המופתים האמיתיים בחוכמת החשבון ובהיגיון, בתחו רבים גם בדעות שהציעו בחוכמת הטבע או חוכמת משחר הטבע. כלומר, הפילוסוף הוכיח שהוא כזה גאון במתמטיקה, ובאמת מה שהוא אמר במתמטיקה ובלוגיקה הוא באמת חזק, מוצק. אז חושבים שכל מה שאומר הפילוסוף זה נכון, בחושבם, כי כל דברי הפילוסופים הוכחו במופת, וזה לא נכון. הפילוסופים לא הביאו הוכחות לדברים האלה, הם סתם אמרו מה שבלב שלהם, מה שמרגישים. אך מדוע לא התעלת ספק ראשית כל? הנה, עכשיו, באופן עקבי, עכשיו יש לנו באופן שיטתי, התקפה על כל היסודות של הפילוסופיה העתיקה. אחד אחד. קודם כל, בטענות שטענו בדבר ארבעה יסודות. הרי מה הם אמרו? שיש חומר יולי תחת גלגל הירח, שחלות בו ארבע צורות, ועל ידי כך נולדים ארבע יסודות. אש, מים, רוח ואפר. כלומר שכל אחד מהיסודות הוא הרכבה של חומר וצורה. הוא אומר, מאיפה לקחת את זה? הרי מעולם לא מצאנו חומר בלי צורה, ומעולם לא ראינו צורה בלי חומר. אז כל הסיפורים שלך שמדובר בהרכבה של שניים, זה היפותזה, זה השערה, זה נחמד, אבל אין הוכחה לזה. לכן, ואחרי כן בשערתם על עולם האש, בו נמצאת לדעתם האש האתרית שאין לה גוון, אשר לפי זה לא ייתכן כי יהיה גוון לשמיים ולכוכבים. וכי מתי השגנו אנחנו אש יסודית? הרי מה אמרו הפילוסופים? הם אמרו כך, שהעולם התחתון בנוי מארבעה כדורים, אחד לפנים מהשני. הכדור המרכזי, כדור הארץ, עשוי מאפר. הוא מוקף בעטיפה, שכבה נוספת, מים. שזה האוקיינוסים. על גבי זה שכבה נוספת של אוויר, שזה האטמוספירה. האם יש מקום לחלוק על הפילוסופים בזה? לא, כי זה מה שאנחנו רואים במו עינינו. אבל הם אמרו שיש עוד עטיפה, שהיא עטיפה של אש, שמקיפה את כל העולם, והעטיפה הזאת נקראת האש האתרית. הם ראו אש כזאת? הם אומרים לא, אין לה צבע. האם היא שורפת? לא, היא לא שורפת. אז מי אמר לך שיש? רק בגלל שכשאתה מדליק אש, אתה רואה שהלהבה עולה למעלה. אז אתה מניח שיש עוד שכבה אתרית כזאת? אין לך ראיה לכלום. למה לא שאלת על זה, מלך כוזר? אה? טוב, הלאה. וכי מתי השגנו אנחנו אש יסודית? אלו אנו לא השגנו כי עם זאת, כי האיכות החמה בתכלית החום, אם תופיע באדמה תעשה לפחם, אם באוויר לשלהבת ואם במים לעד רותח. כלום ראינו גוף של אש או גוף אווירי חודר אל תוך חומר הצמח או החי, ועל יסוד ראייה זו החלטנו כי חומר זה מורכב מכל ארבע יסודות אוויר, אש, מים ואפר? הרי מה אומרים הפילוסופים? אתה לוקח צמח, דע לך שבצמח הזה יש הרכבה. למה? אם אתה שורף עץ, למשל, אז נשאר לך פחם, זה מהאפר. אתה רואה עדים שיוצאים, מים. אתה רואה בועות, לא יודע מה, זה אוויר. אתה רואה גם אש שיוצא. סימן שהחתיכת עץ הזאת מורכבת מאש, מים, רוח ואפר. הוא אומר, כל מה שראתה זה התופעה, זה לא אומר שמה שזה הרכבה כזאת. אגב, היום באמת הכימיה המודרנית איננה מכירה באש כיסוד, אלא זה תיאור של תופעה, נכון? של ריאקציה כלשהי. אמנם כן, ראינו את המים ותאפר משנים צורתם וחודרים אל תוך חומר הצמח, זה כן. וגם האוויר וחום השמש פועלים עליו ומסיים להתהוות איכות הצמח. אך כלום ראינו גוף של אש או גוף אוויר? ומתי ראינו כי יותח החומר אל ארבע היסודות הראשוניים? הלו אם יותח חלק ממנו אל דבר הדומה לאפר, אין זה אפר ממש, כי אם אפר, אשר יצלח רק לסם מרפא מסוים, ואם יותח חלק אחר לדבר הדומה למים, אינו ניתח למים, כי אם למיץ או לאסיס, ארסי או מזין, אך לא למשתייה. ואם לדבר הדומה, אם כי אפשר היום לעשות הפרדה ולהוציא לגמרי מים מתפוז למשל, אפשר. ואם לדבר הדומה לאוויר יותח חלק מסוים, לא יהיה דבר זה כי אם עד או כיתור, לא אוויר הראוי לנשימה. ייתכן, כלומר, מה שהוא אומר, הכימיה לא התפתחה מספיק, כדי שאתה תבנה שיטה כל כך בטוחה, כמו של הפילוסופים של ימי הביניים. היום, באמת, הכימיה התפתחה יותר, וגם בעדיין יש ספקות. יש טבלת מנדלייב, בסך הכל, על 92 יסודות טבעיים, ועוד כמה לא טבעיים.
אפשר לבנות יסודות.
מה?
אז מה זה, אפשר לבנות יסודות.
אפשר.
היום
כן, היום כן, אפשר. ייתכן כי יתגלגלו חלקים אלה שנדבחה היו בצמח, או יתקשרו באפר אשר בפנים האדמה, ויעברו מגלגול אל גלגול. אולם רק לעתים רחוקות יתגלגלו ביסוד ממש. כלומר, זה נדיר שאתה מוצא מים מזוקקים שיוצאים מגוף וכדומה. לאחר המחקר יסודי מוכרחים אנו להודות רק במציאותם של חום וקור, לחות ויובש. כלומר, מה שאני יכול להרגיש. ולראות בהם איכויות ראשוניות, אשר אין גוף מן הגופים נמלט מהם, הוא הנה ממוצא שביניהם. אין זה כי אם השכל הוא המתיך את כל הדברים המורכבים לאיכויות יסוד אלה, ושב הוא מרכיבה מתוכן. ואז הוא מניח כי יש להם נושאים, הוא מדבר על העצמים האלה כעל אש, אוויר, מים ואפר, אבל רק כעל מושגים מצוירים ודרך הקלה על הדיבור, לא כעל דברים הנמצאים ממש מחוץ לשכל, שמהם מורכב כל מתהווה. והכרחה יאמרו כזאת, ולא הם מאמינים כי העולם קדמון. וכי מעולם לא נולד אדם כי מזה רב אדם, וכי אדם נולד מן המזון, והמזון מן הצמח והצמח, כמו שאמרנו, מן הזרעים והמים אשר התגלגלו מכוח השמש, האוויר והאפר למזון הראוי לאדם. כלומר, אם היית אומר שהעולם נברא, אז אפשר עוד איכשהו לומר, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא אש לבד, מים לבד, רוח לבד, אפר לבד. ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה מזה פלסטלינה וכו'. אבל הם אומרים שמעולם לא היה מצב של יסודות נפרדים זה מזה. אז על סמך מה אתה אומר שיש יסודות בכלל? קושיה טובה, לא? ואם אמנם גם לכל הכוכבים ולמערכת הגלגלים יש השפעה על הדבר הזה יסויה לו, זהו איפה הספק המתעורר בנוגע לדעתם על היסודות. כלומר, דבר ראשון, עוד לפני שאנחנו מדברים על תורת הנפש ועל האלוהות וכו', אתה רואה שנקודת המוצא שלהם במדעי הכימיה היא לא מוכחת כלל וכלל. נמשיך הלאה. אולם, לפי דעת התורה, ברא האלוה את העולם כמו שהוא, ואת בעלי החיים ואת הצמחים אשר בו בצביונם, ולא היה לו כל צורך להקדים בראשונה אמצעים ולחבר מהם, אחרי זה גופים מורכבים. אכן, משעה שאדם מודה בבריאת העולם, יקל כל קשה, וכל עקוב יהיה למישור. כי אחרי אשר ציירת לך ציור זה מן העולם, שלאחר שלא היה במציאות, נתהווה ברצון האלוה בעת שרצה, למה זה תצייר עצמך בחקירה כיצד נתהוו הגופים וכיצד נקשרו בהם הנפשות? כן, כלומר, אפשר לומר שיש בעולם תפוחים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, יהי תפוח. הכל מסודר, לא צריך לספר איך הופיעו התפוחים בעולם. זה לא שולל אגב, את האפשרות שאכן הייתה הרכבה, כפי שהיום מקובל מתורת האבולוציה. אבל אין הכרח. בריאה שאמרת בריאה, אתה יכול לדלג על כל השלבים, אם אתה רוצה.
אבל הוא נוקד כאן בעמדה שבריאה עליו את העולם.
כן, כן, הוא נוקד בעמדה אנטי-אבולוציונית ברורה. בסדר, אנחנו לא מחויבים לזה. כלומר, לא כל דבר שיאמר רבי יהודה הלוי מוכח. גם הוא לא טוען שזה מוכח. זאת העמדה שלו. כמו כן, כמו שתורת האבולוציה לא הוכחה. כן, אבל היא בהחלט סבירה, כן.
אין הכרח גם לומר ההפך. אין הכרח לומר באמת שיש אלוקים.
שיש אלוהים או אין אלוהים, זאת שאלה בפני עצמה. כלומר, מאיפה אנחנו יודעים שיש אלוהים? זה אנחנו בשלב רחוק מאוד מזה. בסדר? אנחנו בשלב יותר פשוט. אנחנו מדברים על עולם הטבע. השאלה על מציאות אלוהים או לא, זה בהמשך בדרך. בסדר? זה לא בשיעור הזה יהיה כנראה, זה משהו יותר מוכר. הלאה. ומדוע זה יקשה ממך לקבל את סיפורי התורה על הרקיע ועל המים אשר מעל השמיים? הרי לפי הפילוסופים אין מים מעל השמיים. נכון? הרי מעל השמיים יש אש, לא מים. ואף את סיפורי החכמים זל על השדים. שדים, כן, יש כל מיני מקומות. כן? אתה לא יודע אם עכשיו אתה לא תוקע את האצבע הזרת הקטנה שלך לתוך העין או לתוך הנחיריים של איזה שד. כן? התלמוד אומר שאם הייתה ניתנת רשות לעין לראות, לא היינו יכולים לעמוד, כי היינו רואים עולם מלא שדים. זה מבהיל אותנו. אז אתה אומר, זה לא רציונלי. למה זה לא רציונלי? אם הקדוש ברוך הוא ברא שדים, ברא שדים, מה יש? זה שאין הכרח טבעי למציאות השדים, אז מה? אין הכרח טבעי. יש מניעה טבעית? לא. והרי שלומר, הקדוש ברוך הוא בורא, עושה מה בראש שלו. בסדר? יכול לברוא שדים, יכול לברוא כל מיני צ'ופצ'יקים. ואת האגדות על המקווה במות המשיח ותחיית המתים בעולם הבא. ומה צורך לנו בהבאת ראיות מחוכמות על הישארות הנפש בהיפסד הגוף, אחרי אשר המספר שכל דבריו אמת, כבר אמת לנו לפי המסורת שבידינו את הדבר ובטיחנו עליו, בין אם הנפש רוחנית בין אם היא גשמית. מה זה משנה עכשיו איך תגדיר את הנפש? איך אתה תסביר את נצחיותה? הרי ברגע שהבטיח לנו הנביא שהנפש נצחית, אז גמרנו. זה מרגיע את רוחנו. ואם בדרכי ההיגיון תבקש לקיים או לסתור את כל הדעות על הנפש, יכלו החיים ללא מסקנה. ומי יערוב לנו לאמיתת הדעות שהזכרנו למעלה? כי הנפש היא עצם שכלי שאינו תופס מקום ואין התהוות או כלי יחלות בו. כן, כלומר, הבאת הוכחות מוצקות? הרי בעצמך אתה הקשית לפני כן, נכון דניאל? הקשית קושיות על ההוכחות שלפני כן. הוא אומר גם כן, גם אני מקשה את הקושיות האלה. כלומר, אין הוכחה פילוסופית מוחלטת לנבדלותה של הנפש. אולי המטריאליסטים צודקים. אה? טוב. מה?
עניינה של הפילוסופיה, אבל זה בעצם להטיל ספק.
אין בעיה. מותר לפילוסופיה להטיל ספק, מותר לה גם להציע הצעות, וייתכן גם שנקבל את ההצעות. הבעיה היא, ההנחה שהייתה מקובלת בימי הביניים, שכל מה שאמרו הפילוסופים האריסטוטלים, הוכח. תשובה היא, לא הוכח.
לא הוכח.
יש דברים שכן הוכחו. בתחום הלוגיקה והמתמטיקה זה הוכח.
היחס לפילוסופיה הזאת, זה יחס שמובן, אבל נתנו בכל מיני דעות של פילוסופים בני זמננו, שהם שונים בתכלית.
נכון, והפילוסופיה התפתחה. בימינו, הדעות הפילוסופיות הן אחרות.
אני רואה שמה שאומר רבי יהודה הלוי, זה בסדר, זה משהו ששייך לאיזושהי אסכולה.
אתה צודק, נכון, נכון. אנחנו לומדים עכשיו דברים ישנים. לכן אני, אגב, התפלאתי, אמרתי לכמה אנשים, שאני לא הבנתי מדוע בשיעורים האלה, שבהם אנחנו לומדים בפילוסופיה הישנה, יש עיניים מרותקות מצד התלמידים. אותי זה משעמם לאללה. אבל אני אוהב דברים ישנים, כלומר, אבל בסדר. רבי יהודה הלוי לא יכול לדבר על הפילוסופיה של ימינו, כי הוא לא מכיר אותה. האם זה כפירה לומר שרבי יהודה הלוי לא מכיר את הפילוסופיה של ימינו? לא, זה בסדר. בסדר? טוב. ובמה זה תוכר נפשי מנפשך? או מן השכל הפועל? הרי יש בעיה. מה מבדיל בין העצמים החומריים? זה המקום והזמן. אבל מה מבדיל בין נפש לנפש? זה הפילוסופים, אין להם הסבר. לכן יש כאלה שטענו שברגע שהנפשות נפרדות מן הגוף, הן מתאחדות לנפש אחת. ומשאר הסיבות השכליות, ואף מן הסיבה הראשונה, מה מבדיל בין הנפש לבין אלוהים? ושוב, מדוע לא נתאחדה נפש אריסטו עם נפש אפלטון? אם כי כל אחד מן השניים ידע את דעות חברו, את האמנתו ואת צפונות מחשבותיו ואת דעות שאר כל הפילוסופים. היה צריך להיות בעצם שברגע שאפלטון למד את דברי אריסטו ואריסטו את דברי אפלטון, הם היו צריכים להפוך להיות איש אחד. וזה לא קרה. לפחות לפי הפילוסופים, זה לא, לפי התלמידים שלהם, זה לא קרה. ומדוע לא ישכילו חכמים אלה את מושכליהם בבת אחת, כדרך שהאלוה הוא השכל הפועל משיגם? למה צריך הדרגה? ואיך זה תפגע בהם השכחה? איך יכול להיות שפילוסוף שוכח, אחרי שהוא התאחד עם השכל הפועל? הוא לא יכול לשכוח, כי השכל הפועל לא שוכח. ומדוע מוכרחים הם לחשוב על מושכליהם חלק אחר חלק? ושוב, מדוע לא יכיר הפילוסוף את נפשו כשהוא ישן? או שיקור, כאשר יוקה בתימון לב, או ייפגם במוחו, ושעה שהוא מזדקן ונחלש? כן, הרי יש בעיה. הפילוסופים אומרים, ברגע שאני משכיל השכלה עליונה, ההשכלה הזאת מלווה אותי לחיי העולם הבא. אבל בין הזמן שהשכלת לזמן שנהיית סנילי, זה נשכח ממך. אז מי ערב לך שזה נשמר באיזשהו... כן, אבל מניין להם, לפילוסופים, שההשכלות שהיה להם בצעירותם, נשמרו גם אחרי סיניליותם, וממתינות להם לחיי העולם הבא.
אבל מזכיר שהציורים של המושכלות בנפש נשארו, למרות שה...
מניין לך שהציורים נשמרו. הרי אנחנו רואים שאותו פילוסוף משכיל, בעת סיניליותו הוא נהיה אידיוט מושלם. אז איך אתה יודע שכאחרי שהוא ימות, יעמדו לו מושכליו? זה משהו מקשה פה. אין לי בעיה להגיד שכן, אבל אין לי הוכחה לזה. יש לי אפילו ראייה לכאורה שלא.
מה ראייה? שהוא לא יכול לענות לך על שאלה? זה לא אומר כלום, הוא יכול לענות לך על שאלה.
לא, הוא כבר לא יכול, הוא טיפש, הוא נהיה סנילי.
אבל הוא יכול לענות לך על שאלה. מי סתם שהנפש לא נפגשה עם המושכל,
זה נתמד והוא מנפש. זאת מיניים. אבל אין הכרח לומר את זה. ומה נאמר על אדם שלאחר שהגיע לתכלית הידע בפילוסופיה גברה עליו מרה שחורה, או טעה ליבו ושכח את כל חוכמתו? האם אין אדם זה עוד הוא, הוא? אתה אומר שזה אותו אדם, זה כבר לא אותו אדם. כלום נאמר כי הוא אינו הוא. ושוב, נניח כי החליט לאט לאט, החלים לאט לאט מחוליו, והתחיל לומד מחדש. אולם עד זקנה לא שב אל המדרגה שהייתה לו לפני זה בחוכמה. כלום נאמר שנתאבו אצלו כעת שתי נפשות, שאחת מהן פחותה. ושוב, נניח כי נשתנה מזגו ונטה לצד ההסתררות והתאוות. פתאום הוא עזב את הפילוסופיה, עכשיו עוסק ב... כבוד, תעבוד, אולי. כלום נאמר כי נפשו האחת תהיה בגן עדן והשנייה בגיהינם. ואיזה הוא גבול החוכמה בתיבדל הנפש מן הגוף עד שלא ישלוט בה הכיליון? הרי יש ודאי פונקציות שכליות שהן תלויות בגוף. איך אתה יכול להגדיר מהי הפונקציה שלא תלויה בגוף והפונקציה שכן תלויה בגוף? איפה השכל האובייקטיבי והשכל הסובייקטיבי? האם רק כאשר ידיעתה כוללת את כל הנמצאות? אז אין אדם כזה, כמו שאלפא רבי יקשה. כלום לא נותרים דברים רבים מאוד בשמיים ובארץ ובים, שגם הפילוסוף אינו יודע אותם, ולעולם לא ידע אותם. ואם תספיק גם ידיעה מועטת, אז תגיד לא, מספיק איזשהו אחוז מסוים של ידיעה בחוכמה כדי להיות נצחי. תגיד לי כמה אחוזים? 25% מהחוכמה העולמית? 34? כמה? הלא תהיה אז כל נפש מדברת לנבדלת, כי המושכלות הראשונים חרוטים מודבעים בכל נפש. ואם תאמר שהנפש נעשית נבדלת על ידי השגת 10 המאמרות, כלומר, 10 הקטגוריות של אריסטו, שזה העצם ותשעת מקרב, ועל ידי ידיעת עיקרי התבונה אשר למעלה מהם, הכוללים את כל הנמצאים, כלומר, לוגיקה, עד כמה שהללו נתפסים על דרך ההיגיון בלא חדירה תכליתם, הרי זה מדע קרוב שקל להשיגו ביום אחד, כמה זמן לוקח ללמוד לוגיקה? תשב יום שלם, תדע לוגיקה. לעומת זה, רחוק הדבר, כי יהיה אדם למלאך ביום אחד. אך אם אי אפשר להגיע למדרגת הנבדלות, כי אם על ידי חדירה תכלית כל הדברים בחוכמת ההיגיון ובחוכמת הטבע, אתה צריך להיות סופר גאון. הרי זה עניין של להשיגו כלל, לפי דעת פילוסופים זו, לא יימצא איפה איש יחיד מובטח מכיליון. נפתית איפה, לדמיונות שווא. חזק, אה? רבי יהודה הלוי. גומר את הפילוסופיה תוך 3 עמודים. כן, וביקשת לך מה שלא נתן לך בורך היכולת עליו ושלא הוא שם בטבע בשר ודם כוח להשיגו בדרך היקש. כוח השגת העניינים האלה ניתן רק ליחידי הסגולה, הזקים מיצירתם רק בתנאים אשר הזכרנו, שזה הנבואה. להם ניתנו נפשות היכולות לצייר לעצמם ציור מן העולם בכללו, ויודעות את האלוה ואת מלאכיו, המכירות זו את זו ומבינות אישה סתרי ראותה. כמו שנאמר, גם אני ידעתי החשו. מי אמר את זה?
גם אני מה?
גם אני ידעתי, החשו. החשו. כן, מי אמר? גם אני ידעתי, החשו. אלישע. נכון? שכאשר הוא מתלווה לאליהו הנביא, אז הוא מגיע איתו ליריחו, ובאים הנביאים ביריחו ואומרים לאלישע, אתה יודע שהשם לוקח את אדונך מעליך היום. כלומר שאליהו הולך למות היום. מה אומר להם אלישע? גם אני ידעתי, חשו. אל דברו על זה. זאת זאת אומרת שיש אנשים שיודעים, אבל הם יודעים ברוח הקודש, לא יודעים על פי הפילוסופיה. ואנחנו לא נדע איך יהיה הדבר הזה ועל ידי מה, אם לא שתבואנו ידיעה על כך בדרך הנבואה. ואילו הייתה לפילוסופים בזה חוכמת אמת, היו הם עצמם משיגים מדרגה זו, שהרי הם הנושאים דברם על הנפש ועל הנבואה, הם מדברים על זה. אולם למעשה אינם אלא כשאר בני אדם, אם אמנם יתרון להם בחוכמה אנושית. וכמו שהיה אומר סוקרטס הראשון לאזרחי אתונה, העם, אין אני כופר בחוכמת האלוהות אשר לכם, רק זאת אומר, אני איני מבין אותה, לי אין ידיעה כי אם בחוכמה האנושית. כן. במקרה רבי יהודה הלוי,
אחרי שנסלחים על המסורת, אין שום ערך בדיבורים שכליים, לעומת הרמב״ם.
נכון, נכון. זה שונה מהרמב״ם בתכלית, אני מסכים איתך.
זה די אמונה תמימה של כאילו, אמרו לי ככה.
לא, זה לא אמונה תמימה. מה דיברנו על זה כבר כשלמדנו תחילת מאמר?
זה ברור לי שהמסורת היא אמת. אחרי שהמסורת היא אמת, אין לי מה לברר בשכל.
לא, לא מדויק. להפך, אחרי שאתה ביררת את אמיתות המסורת, אתה יכול להשתמש בכל ההצעות של הפילוסופים כהעשרה וכהשערה. אבל כדבר מוחלט לא.
יכלו החיים ללא מסקנה.
כן, אבל זה מעניין, זה מעשיר, ואולי ביום מן הימים תהיה לך ראייה על אחד מהדברים של הפילוסופים. לכן כדאי ללמוד את דבריהם, זה מה שהוא אומר, כדאי ללמוד.
אבל הוא טוען שזה מעבר להשגה האנושית.
מעבר להשגה האנושית להשכיל את הכל. ומכוח ההשכלה הזאת של הכל להתחבר עם השכל הפועל. זה הוא אומר, זה מעבר להשכלה האנושית. אבל באופן חלקי, למה לא? זה כמו שזה מוסיף אהבת השם, לדעת שדבר זה מוכח באופן כזה, או על אופן יש הצעה כזאת. זה מעשיר, אבל רק השערה. הוא לא שולל את העיסוק בפילוסופיה, רבי יהודה הלוי. הוא שולל את האמירה שזה הדבקות באלוהים. זה מה שהוא שולל. בסדר? עכשיו, מה שהוא מביא כאן בשם סוקרטס, שאמר לאנשי אתונה, שהוא לא כופר בדבריהם, זה נמצא, זה קצת, ציטוט קצת מוזר באמת. כי המקור זה בדיאלוג של אפלטון, הנקרא אויטיפרון. ששם יש איזו שיחה מעניינת בין סוקרטס לבין כהן דת. יש שם כהן דת באתונה, בשם אויטיפרון. והוא, סוקרטס בא לשאול אותו שאלות, ועושה ממנו צחוק. אז הוא מספר לו, זהוס והרה הכירו פה על גדת הנהר, וכל מיני קשקושים על גבי קשקושים, ואז סוקרטס שואל אותו כל מיני שאלות במיתולוגיה, ופה ושם וכו'. בסוף אויטיפרון אומר לו, בסוף השיחה, אומר, תשמע, אני ממהר מאוד, יש לי קורבן להקריב, אני לא יכול להמשיך לדבר איתך. ואז סוקרטס אומר, חבל שחשבתי שאני אוכל לקבל תשובות לשאלות שלי אצלך. כי בינתיים יש לי משפט על זה שאומרים שאני כופר באלים. אז בעצם שמה זאת ירידה. אבל יחד עם זה, סוקרטס שמה תוך כדי השיחה, אומר, אני לא עוסק בזה. כלומר, הוא לא בא לנקוט עמדה שבאופן אבסולוטי שוללת את דברי המיתולוגיה, הוא אומר, אני רק פילוסוף, סך הכל. אגב, מעניין, באפולוגטיקה של סוקרטס, כלומר, בנאום שהוא נשא בפני השופטים שלו, שם הוא מסביר מה זה פילוסוף, אז הוא מספר גם שהוא הסתובב הרבה בעולם, והוא שמע בין היתר דבריהם של נביאים, ככה הוא אומר, הוא שמע נביאים, והוא ראה שהם אומרים דברים עליונים מאוד, רק הם אינם בעצמם מבינים את מה שהם אומרים. עדיין. ובסוף הוא הגיע למסקנה שמה הוא יודע? הוא יודע שהוא איננו יודע. שזה ענווה גדולה. זה מה שעשה אותו אדם, אפילו קרוב לרוח הקודש. אבל בסופו של דבר הוא הכיר בכך שיש איזשהו זרם של חיים נפשיים בעולם, שאיתו הוא לא בא במגע. הוא לא מתאחד עם הזרם הזה. וזה יפה מצד רבם של הפילוסופים. המאוחרים יותר כבר כפרו בכל הדברים האלה. כן. אכן, יכולים הם הפילוסופים להתנצל. כי הוזקקו להיקשים ההגיוניים, הועיל, ואין עמם נבואה ולא אור אלוהי. על כן הביאו את החוכמות המופתיות לתכלית השלמות, והתמסרו להם בכל נפשם. בחוכמות ההן, אין חילוקי דעות בין שני אנשים, לעומת זה, אין כמעט כל הסכמה בין שני אנשים בעניינים אשר מעבר לחוכמות אלה. במה שאחר הטבע, מה שנקרא מטאפיזיקה, והרבה מחוכמת הטבע, מה שנקרא פיזיקה. ואם תימצא כת אנשים מסכימים לדעה אחת, פתאום אתה רואה, יש קבוצה, אסכולה שלמה בין הפילוסופים שמסכימים על איזה רעיון. אין זה בגלל חקירה שחקרו ומסקנה שהגיעו אליה, כי עם קבלה שקיבלו כסיעה מת פילוסוף אחד שבעקבותיו הם יוצאים. סיעת פיתגורס, וסיעת אמפדוקלס, וסיעת אפיקורוס, וסיעת אריסטו, וסיעת אפלטון וכדומה. כלומר שמה שקרה אפלטונים, אריסטוטלים וכדומה. ואנשי הסטואה והמשאיים השייכים לסיעת אריסטו. כלומר, אין בעצם, כלומר, הטענה היא שלא מצאנו בפילוסופיה, בדברים מופשטים, הסכמה מוחלטת. אשר להתחלות הכל, יש להם, לפילוסופים עליהם, דעות שהן ביזיון לשכל, והשכל בז להן. כזאת למשל היא דעתם על סיבת סיבוב הגלגל, שהגלגל מחפש שלמות החסרה לו, והיא להיות נוכחי לכל צד, והואיל ולא ייתכן כי יתמיד מצב זה לגבי כל חלק מחלקיו, יחפשהו בדרך העקיבה. כן, כלומר, מדוע הגלגלים מסתובבים? הוא רוצה שלמות. ומה זה השלמות? התנועה הסיבובית. זה השלמות המקסימלית עבור הגלגל, כי זה הכי דומה לאינסופיות. ולכן, זה נקרא העקיבה, שכל נקודה זזה אל הנקודה שאחריה, כלומר, בבקשת השלמות מניעה כל נקודה בגלגל ממקומו לעבור למקום אחר, ולכן הגלגלים מסתובבים. או, איך שגלגל מסתובב, מסתובב, לא.
לאיזה כיוון?
לאיזה כיוון? ממזרח למערב. עכשיו, דומה לזאת היא הדעה שהמציאו בדבר מיני הנמצאים הנאצלים מן הקנמון. טוב, זה באמת צריך קצת הרחבה על מה הוא בדיוק יורד, וזה נעסוק בפעם הבאה. שלום.